הוא ב-196 למטה, נכון? ב-196 למטה. אולם, אולי באופן מפתיע מוסיף הרמב״ם דרך נוספת לידיעת החוק המוסרי. האדם הוא בעל יכולות שכליות, ולכן הוא יכול להכיר את החוק המוסרי בכוחות עצמו, אם הוא בעל שכל חריף מספיק ורוכש את כל המדרגות הנחוצות לכך. זה מתאפשר משום שידיעה זו ניתנה כבר לאדם הראשון והיא אוניברסלית ביסודה. טוב, יש כאן שיטה מבחינת הרמב״ם, שיטה עקבית, לגבי היכולות של האדם להשיג אמיתות מסוימות. ומה הכוונה? הרמב״ם טוען, למשל, שמעבר ליכולת של האדם דרך הגילוי של התורה להגיע לידיעה לגבי מציאות השם, יש גם עוד דרך. והדרך... הדרך הנוספת היא דרך הלימוד של כל החוכמות. אפילו במורה נבוכים בהתחלה, הרמב״ם כותב תוכנית מפורטת, מה צריך ללמוד, ואם לומדים את הדברים האלה, אזי מגיעים גם כן לידיעה שלגבי מציאות השם וכו' וכו'. התוכנית שלו היא תוכנית מקיפה ביותר, רק שהיום היא לוקחת בערך חצי יום. אבל זה כל המדעים שהיו ידועים בתקופה שלו, כל מה שחשבו שהוא מדעי בתקופה שלו. אם אתה לומד גיאומטריה ואסטרונומיה ואתה בסוף אתה מגיע, אין ברירה, אתה חייב להגיע לשם. במובן הזה הרמב״ם מאוד אופטימי. יש כמה וכמה מדענים שיודעים קצת יותר ממה שידעו בתקופת הרמב״ם ועוד לא הגיעו לשם. כנראה שיש קושי בדרך הזו. הרמב״ם הוא לא היחיד בכיוון הזה. אפשר למצוא כבר שורשים של השיטה הזאת גם בדברי הרס"ג באמונות ודעות. הרס"ג טוען שהתורה הייתה צריכה להינתן אחרי 1,000 דור. ולמעשה היא לא הייתה צריכה להינתן, כי אחרי 1,000 דור האדם בכוחות עצמו היה מגיע למה שכתוב בתורה. בסדר? זה קודם לרמב״ם. אבל גם אחרי הרמב״ם יש לנו גם כן שיטה כזו. למשל, מי שיסתכל בפירוש של הכלי יקר על תחילת בראשית, תמצא גם כן דברים מאוד מאוד דומים למה שהרמב״ם אומר לגבי דרך חלופית שלא דרך התורה. כפי שמניטו אומר לגבי השיטה הזאת של הרמב״ם, זה לא שהיא לא נכונה, אבל רק פשוט צריך להיות הרמב״ם כדי להגיע. זאת אומרת, אם אתה הרמב״ם ואתה בא כבר עם גישה מסוימת, אז אתה אחרי שלמדת את כל מה שלמדת, אז אתה תשלים לבד ותסיק את המסקנה. אבל העסקת המסקנה איננה יכולה להיות מתוך הלימוד של המדעים עצמו. זה בלתי אפשרי, זה כבר לא מדע. זה ההבדל בין מבחינת הניסוחים של אריסטו, בין הפיזיקה והמטאפיזיקה. אי אפשר להעסיק. לכן כל מה שאומרים היום וכל מה שמוצאים בכל מיני ספרים, אני יודע שיש הרבה אנשים שמתלהבים מהספרים האלה, אבל זה, איך אני אגיד את זה בלשון עדינה, שרלטנים בלשון ככה, ממש עדינה. זה לא רציני כל הדברים האלה, בסדר? לא רציני. או שזה אנשים שלא מבינים שום דבר במדע, או שמדובר באנשים שהם לא ישרים ולא יודעים לעשות את ההבדלה, את ההבחנה הברורה בין התחום המדעי והתחום המטה-מדעי, שכבר לא שייך. צריך להיות מודעים לדברים האלה ולא להתלהב מכל מיני הוכחות של כל מיני דברים, במיוחד שתמיד ההוכחה היא כאשר זה נוח לי, כשזה לא נוח לי אז אני אומר לא היה ולא נברא. זה ממש גישה לא רצינית. וגם שזה לא התחום, שזה לא התכלית של המדע, אז אני לא יודע מה בדיוק מחפשים, אבל כנראה שמשקיט את המצפון של כמה אנשים. טוב. אז זה הסיפור הזה, כן? עכשיו, מה שכאן מניטו אמר, זה מתאפשר משום שידיעה זו ניתנה כבר לאדם הראשון והיא אוניברסלית ביסודה, זה קשור לתחום המוסר. כן? יש בפילוסופיה דיון שלם, האם המוסר זה דבר טבעי או דבר נחקש? צריך גם להגדיר בדיוק מה כלול תחת הכותרת הזאת המוסר, אבל זה לא משנה. מה שהתורה רוצה לבוא ולהגיד, שאדם הראשון היה רגיש לקטגוריות של הטוב והרע, ומשום כך הוא הצטווה דברים מסוימים. אי אפשר לצוות אם האדם אינו רגיש מלכתחילה לאותם קטגוריות. למרות שיש גם שיטה כזו שאומרת בתוך המפרשים עצמם, כן? שרק בעקבות מה שקרה, אז האדם הפך להיות בעל תודה מוסרית. זה לא השיטה של מניטו. זה לא השיטה של רוב רובם של המפרשים, אלא האדם היה כבר בעל תודה מוסרית, ולכן הקדוש ברוך הוא יכול לצוות. בסדר? כי אחרת אין שום משמעות לציווי עצמו. כן, כן. בסדר. אז, והידיעה הזאת היא אוניברסלית לפי התורה. זה לא תלוי תרבות, זה לא תלוי זמן, זה לא תלוי מקום, זה פשוט ידיעה אוניברסלית, ולכן יש דבר כזה שנקרא מוסר אוניברסלי לפי התורה. כן. ו... בניגוד למה שמקובל היום. מה? בלי להיכנס לחשבון וזה, יש מוסר אוניברסלי. כן? יש דברים שהם שותפים לכל בני האדם באשר הם בני האדם. הרב אמר יתוקן, אמנם משתמע מדבריו שמדובר באנשים מעטים בלבד, היכולים להגיע למדרגה נחוצה להכרה עצמית של החוק המוסרי, אולם לפחות מבחינה תיאורטית אפשרות זו קיימת. אם כן, יכולות לפי הרמב״ם להיות שני מקורות להכרת החוק, השכל והתורה. ואז, עוד פעם, זה שיטת הרמב״ם. אנחנו עכשיו עוסקים בשיטת הרמב״ם, לא בשיטה של מישהו אחר. והרמב״ם עקבי בשיטה הזאת מההתחלה עד הסוף. כן? צריך לזכור את זה. אז זה לגבי התנאי הראשון. כן? איך אני יכול לדעת בכלל, וזאת השאלה שמניתו שאל בהתחלה, או התנאי שהוא העמיד בהתחלה, ידיעת החוק המוסרי. איך אני יכול לדעת את החוק המוסרי, או דרך התורה, או דרך הבירור השכלי, שלי. בסופו של דבר, בין אם אני משתמש בשכל שלי, בין אם אני מתבסס על מה שנאמר בתורה, אני מגיע למסקנה אחת, יש דבר כזה שנקרא חוק מוסרי, כן? והוא אוניברסלי. זה השלב הראשון. התנאי השני הוא הרצון הטוב של האדם. לפי הרמב״ם, כל אדם בריא בנפשו הוא בעל רצון טוב. הבורא ברא את האדם עם היכולת להבין אם התנהגות מסוימת ראויה או לא. ושוב כאן, אנחנו מדברים על קריטריון מוחלט, לא יחסי, אלא קריטריון מוחלט. כך עולה מדבריו במשנה תורה בנוגע ליחס לשבע מצוות בני נוח. מה אומר שמה? כל המקבל שבע מצוות וניזהר לעשותם הרי זה מחסידי אומות העולם. ויש לו חלק לעולם הבא. והוא שיקבל אותם ויעשה אותם מפני שציווה בהן הקדוש ברוך הוא בתורה והודיענו על ידי משה רבנו שבני נוח מקודם נצטוו בהן. זה נשמע קצת כסתירה. כי אם אני בא ואומר, אני דרך הבירור השכלי שלי יכול להגיע לתובנה הזאת, כן? לפי מה שנאמר כאן זה עדיין לא מספיק, אני צריך ללכת לבית דין ואני מקבל כי כתוב בתורה. אז על זה מרבים לדבר המפרשים של הרמב״ם, לא לעסוק בזה כרגע. אבל אם הסען מפני הכרת הדעת, אין זה גר תושב, ואינו מחסידי אומות העולם, אלא מחכמיהם. וגם המושג הזה, חכמי אומות העולם, גם מושג חשוב מאוד אצל הרמב״ם, לא מופיע בגמרא. כן? הגמרא מדברת אכן על חסידי אומות העולם, אבל הרמב״ם גם כן עושה את ההבחנה הזאת. חסיד, מבחינת הרמב״ם, חסיד מאומות העולם, זה חכם שבא ואמר, לאמיתו של דבר המקור זה התורה. זה לא הבירור השכלי שלי. אבל דרך הבירור השכלי שלי אני יכול להגיע למסקנה הנכונה. כן? בסדר, זה שתי קטגוריות שונות אצלו. אומר ניתוקן, אם מסען מחוכמתו הוא, אם מסען כי הקדוש ברוך הוא ציווה אותו, מסוגל כל אדם להגיע להכרה כי מעשים מסוימים ראויים ומעשים אחרים אינם ראויים. במילים אחרות, לפי הרמב״ם, יש חובן מסוים אוניברסלי של מוסר טבעי. והוא קודם לתורה מבחינת דרך ארץ שקדמה לתורה. כל אדם יכול ללמוד את תוכנו וליישמו משום שהוא נברא ישר, כדברי קהלת, לבד ראה זה מצאתי אשר עשה האלוהים את האדם ישר והמה ביקשו חשבונות רבים. ושוב כאן מה שהרמב״ם אומר בפשטות, כן? אם בודקים את הדברים בהגות הכללית אנחנו מוצאים סביב זה מחלוקות אינסופיות. לאורך כל הדורות. האם אדם ישר, לא ישר? מה מקלקל אותו? האם הוא מקולקל מלכתחילה והוא צריך להתיישר וכו' וכו'. בסדר? דעת הרמב״ם כאן היא פשוטה מאוד. אדם ישר מטבעו, ככה הוא נברא. הוא רגיש לערכים מסוימים, רגיש גם כן בעל תודעה מוסרית, יודע מה זה טוב, מה זה רע, באופן טבעי. כן? ולכן הוא יכול להגיע לתובנה ולהחלטה האם מעשה מסוים ראוי או לא ראוי. ככה הרמב״ם רואה את הדברים. כן. למה הוא היה צריך לאכול מעץ הדעת? למה שלא יאכל? אמר לו, מכל עץ הגן אכול תאכל. מה משך אותו? אשתו?
לא, זה משך אותו כי הוא חשב שהוא יתקבל משהו שאין לו.
הוא לא. הוא חשב שהסיק מסקנה מאוד הגיונית. בראת אותי בן חורין, ואני אוכיח לך שאכן אני בן חורין. מה זה קשור? כן? בדווקא. לקח את דברים ברצינות. כל התיאור של כל המדרשים מסביב הדבר הזה, כן? הוא רוצה להביע את רצונו, ולא להיות כפוף לרצון של אפילו בורא עולם. זה המשמעות של להיות בן חורין, כן? זה מה שרצית, הנה. חיית מה אני, פינוקיו מספר 2? אומרים לי מה לעשות, אבל גם פינוקיו מורד. זה אדם רציני, זה לוקח ברצינות את הדברים. בראת אותי יחיד בתחתונים, אתה יחיד בעליונים, אני יחיד בתחתונים. אפילו מלאכי השרת מקלסים לי כי אני יחיד בתחתונים. לכן נאמר, לא טוב להיות האדם לבדו. או אפשר לקחת את המדרש הבא, אני לא יודע. היה מושך באורלתו. למה? כי הוא רוצה להביע את הרצון החופשי שלו. אלא, זה לא אומר שלא שמעתי, שמעתי מה שאמרת. כן? טוב, אז זה... צריך באמת לקחת את הדברים ברצינות, במובן הזה ש... יש כאן... אני לא רוצה להגיד דברים סותרים, אבל מצד אחד ה... חופש הבחירה שהאדם לוקח ברצינות והוא צודק מבחינה זו, ובצד שני יש הצו האלוקי. מה המשמעות של הצו אם אני לא יכול לבוא להגיד אני לא רוצה לקיים אותו? זה לא צו, זה כפייה. הצו מכיל בתוכו את האפשרות לבוא להגיד לא רוצה. זה לא אומר שאני לא מכיר בצו. אני יודע. כאשר אני מחליט להתעלם או, מערך מסוים, זה לא אומר שאני לא מכיר שיש ערך כזה, אבל אני מחליט להתעלם. ככה צריך לתפוס את הדברים. לא לבוא להגיד אני לא מכיר בכלל בערך הזה. אמנם יש כאלה, כן? אבל זה לא המצב של אדם הראשון לפי התיאור שלך. הוא מורד. מורד זה אומר שאני מכיר, אני מכיר משהו, ואני בכל זאת מחליט שזה לא יהיה כך. זה לא יהיה כך. זה יהיה כפי שאני אומר. יש השלכות? יש השלכות. אתה מוכן לשלם? בוודאי. לא שפתאום משום מקום לא יודע מה קרה, כן? להפך. אבל בגיל 20 דווקא אנשים מורדים. זה טבעי. כי אני רוצה להביע את האני שלי, את זה, אני שונה ממה שקדם. אז אני מורד. השאלה לאן אני לוקח את הדברים אחר כך, אבל עצם המרידה, מה רע בזה? אני צריך להביע את עצמי. יצחק מורד באברהם. איפה? הוא בעל מידת הדין ולא בעל מידת החסד. זה נקרא מרידה. הוא לא ההמשך הישיר של אבא שלו. ההמשך הישיר של אבא שלו זה ישמעאל. הוא בעל מידת החסד, כמו אברהם. לפני השינוי השם. ככה אומר מניטו בכמה מקומות. כן, שנייה. זה חשוב להבין את זה. יש סוגים שונים של מרידה. יש מרידה בסגנון נסב. בסדר? עשיו, ויש מרידה בסגנון יצחק. אבל הוא מתעל את המרד הזה לכיוון שהוא חיובי, ובסופו של דבר מתברר שהוא חופר בדיוק את אותם בארות, אבל הצורה של החפירה שלו היא, 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 היא שונה מהצורה של, של החפירה של, של אברהם. זה כן. זה בסוף. זה בסוף אחרי הרבה 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 דברים. אבל עצם היותי בעל המידה ההפוכה, זה סוג של מרידה, ככה אומר מניטו.
נגיד שהוא לא היה מורד.
כן. כן. כן.
אז הוא היה אחר כך אוכל.
בוודאי.
אז זה היה מקנה לו לאכול
מהעץ
הזה, אם מלכתחילה
יש לא. יש רק עץ אחד. עץ הדעת ועץ החיים זה אותו עץ. אין שני עצים. קודם כל, זה עץ אחד. זה עץ אחד. אז כל השאלה זה איך אני אוכל את זה. זה לא שיש שתי מקורות לאמת. יש אחד, יש מקור אחד לאמת. אם אני שואל את עצמי מה המשמעות של העולם, יש משמעות אחת, אין משמעויות. אז שאלה איך אני מסתכל על הדברים האלה ואיך אני אוכל את הדברים. אז אם אני אוכל לפי הצער, אז זה מתגלה כעץ החיים. ואם אני מחליט לאכול מאותו עץ בדרך שלי, זה מתגלה כעץ הדעת טוב ורע. מה? לא, הוא לא אסור לאכילה. כי כתוב, מכל עץ הגן אכול תאכל. לא, לא, בדיוק לא, בדיוק לא, זה קדם. אי אפשר לבוא ולהגיד לי מכל עץ הגן אכול תאכל, אך מי וכולי, בלי שאני אדע קודם כל מה זה ציווי, כדי לדעת מה זה ציווי, אני צריך לדעת מה זה טוב ומה זה רע. מבחינה הגיונית זה לא מסתדר. אני לא יכול לצוות ולהגיד למישהו משהו, אם הוא לא יודע על מה מדובר. אני חייב קודם כל לדעת על מה מדובר, כדי לדעת כן או לא. אני מקבל או לא מקבל. חופש הבחירה של האדם בא לידי ביטוי בזה שאני מכיר קודם כל בערכים שרוצים לחייב אותי בהם, ואני אומר כן או לא. אני לא קובע אם זה ערך או לא. זה לא תלוי בי. על זה, על הנקודה הזאת, המחלוקת עם התפיסה של המוסר אצל הפילוסופים. שרוצים לבוא להגיד, הנה סולם הערכים וזהו, זה אנחנו קבענו. התורה אומרת משהו אחר, אומרת הנה, הנה הרשימה, היא לא מקרית, זה המידות של הקדוש ברוך הוא, ככה הוא רוצה להתגלות בעולם שהוא ברא. שאלה, האם אתם מקבלים או לא? והאדם יכול לבוא להגיד כן או לא. זה בדיוק מה שקרה עם האדם הראשון. ברור. החטא שלו זה עיתוי. זה עיתוי. זה מה שחזל אומרים, שהאדם הראשון סקרן היה. לא מכיר מדרשים כאלה. אני לא יודע, אני לא מכיר מדרש כזה. יכול להיות שיש. צריך להבין את מה שהתורה רוצה להגיד. הדברים הם רציניים באמת. זה לא אמירה ככה סתמית. אתה חופשי להחליט. הבחירה היא אמיתית. לפחות במדרגה של אדם הראשון, כפי שמניתו היה אומר, עם הזמן הבחירה מצטמצמת, כי יש היסטוריה מאחורינו. כן? אבל הוא הראשון, אז מבחינתו זה באמת, הוא מחליט לאיזה דרך לצאת, כן? והוא מחייב את כל הצאצאים שלו בזה. כן? מי שבא אחריו זה כבר יותר מצומצם. כי כבר קרה משהו, צריך לקחת את זה בחשבון. אבל זה לא משנה את העובדה הבסיסית שאכן הבן אדם יכול לבוא ולהגיד, בסדר, ראיתי את הרשימה מאוד מרשימה, אני לא מסכים עם מה שכתוב שם, זה סוג של מרידה, או הסדר לא מוצא חן בעיניי, כל הדברים אפשריים. עובדה היא שהקדוש ברוך הוא בסופו של דבר מסכים. מה? נכון, לכן הוא מסכים. לכן הוא מסכים. לא. הוא לא מעניש, הוא מסביר לו מה התוצאה של מה שהוא החליט. לא צריך להעניש. צריך פשוט לדעת שכאשר אני עושה א', יש תוצאה וזה ב'. זה פשוט. אפשר לראות את זה בצורה של של עונש, של שכר, של זה, אבל זה התוצאה שמתבקשת, כן? הארור זה קונוטציה של עונש. כאן קונוטציה אני מסכים. אתה החלטת על משהו מסוים, וכתוצאה מכך, מבחינה זהותית, אתה מפחית מהערך הזהותי שלך. אבל אני צריך לדעת את זה. אם אני לא יודע מה קורה כתוצאה מי, אז אני יכול לבוא להגיד, סליחה, זה אונס, ויש לנו כלל בגמרא, אונס, רחמנא פטריה. כי אני לא יודע את החוק. זה בדיוק הנקודה כאן של הרמב״ם. כדי לבוא ולשאול אותו, נו מה עשית? צריך לדעת בדיוק מה, קודם כל מה, אם זה היה מותר או אסור, ובאת מה התוצאות של הדבר הזה, כי אחרת באמת אנוס. לכן זה חשוב מאוד כאן להבין את את כל הדיוקים האלה של או כל התנאים שהרמב״ם רוצה להעמיד או להעביר. אדם הראשון בידיעה מלאה עשה את מה שעשה. לכן כאשר אומרים לו אחר כך קוץ ודרדר ורזל, הוא לא מופתע. להפך. לפי פשט הפסוקים זה בדיוק הפוך. כי זה מלכתחילה מה שהוא רצה לעשות, לטפל בקוץ ובדרדר שבחוץ. מי שחושב שאדם הראשון כאשר היה בגן עדן, כן? התעסק אך ורק במה שקרה בגן עדן, טועה. מה נאמר לו כבר בהתחלה? מי? אבל להודעה אלו שומרה את מי? או מה? הגן? מה יש לעבוד בגן אם הכל פרפקט שם? יותר מפרפקט? מי? אני לא יודע, לא הייתי שם. אבל מה זה משנה? מה זה משנה? כן? נניח שהוא בגן, כן? הנה. היית השם אלוהים גן בעדן מקדם לשם שם את האדם אשר יצא. בסדר? ויצמח השם אלוהים מן האדמה, כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל וכו' וכו'. בסדר? זה המצב שם, זה תור שם, אתה איפה? בגן, כן? שאלה, מה יש מחוץ לגן באותו שלב? האדם יודע את זה או לא יודע את זה? יודע? מה? לא, 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 לא. זה לא כתוב? איפה זה לא כתוב? הוא לא ידע? לא? טוב. אז תפתחו את הדרוש הראשון של הארי בשאר הכוונות לראש השנה. מה? בדיוק, הוא מוכיח את זה מתוך הפסוקים. זה לא המצאה שלו, כן? זוהר מפורש. שאדם הראשון ידע שמה שיש בגן מבחינתו זה דוגמה למה שהוא צריך לעשות בכל העולם כולו. זה התכלית, זה הפרויקט. כן? זאת אומרת, הוא כרגע נמצא בבית ספר, שיעור קצר, הנה תראה, כך זה צריך להיות, אבל איפה? בחוץ. למה אומר את זה? למה אומרים את זה? כי מה נאמר לו בהתחלה? זה לא זוכר, תסתכל שם בדרוש הראשון של הארי, אתה תמצא את הדברים. רגע, שנייה. מה? שנייה. אני אחפש את הפסוק המפורש, ומיד. הנה, בפרק א', פסוק כוח. ויברך אותם אלוהים ויאמר להם, ויאמר להם אלוהים, פרו ורבו, ואז ומילאו את הארץ. אם אני בגן, אני מקבל את הצו או ממלא אחרי הצו הזה או לא? לא. יפה, זה המקור של הארי. ומילאו את הארץ. מילאו את הארץ. וכבשוה. זה המקור. שנייה, לא, זה מאוד חשוב להבין את זה, כן? לא נאמר לו, ומילאו את גן עדן. זה מלא שמה כבר. מי? בוודאי שלא. אבל המשימה שהוא מקבל זה מילו את הארץ. וחיפשוע, כן? מי אמר שהוא חטא?
אם הוא לא אוכל מעץ הגן, אז שאמרו לו אל תאכל, והוא כן אכל.
הוא מרד, כן.
כן, אז מה היה, איך זה היה עושה, איך זה היה מתבצע? למלא את הארץ ולעבוד עם הקוץ ולדרדר וכל...
אילו הכל היה בסדר, כבר לא היינו פה, כי ההיסטוריה הייתה מסתיימת באותו שלב. אז לא עוסקים באילו.
האדם עשה מה שהקדוש
לא מתכוון. לא עוסקים באילו. בסדר? אנחנו מנסים להבין מתוך המציאות, כן? איפה הבעיה? כן. פסק? שנייה? איזה? שנייה. כן. נכון, וכולם שומרים, זה לא נכון. לעובדו ולשומרו. גן זה לשון זכר. ולכן לעובדה ולשומרה, זה לא זה. זה יכול להיות. כפי שהזוהר מסביר התורה, או כפשט הפסוק, האדמה. חזרה לאותו דבר. צריך לקרוא מה שכתוב. זה מה שמניתו היה אומר. ואגב, זה נכון. כי פתאום זה סיפור מעניין. לכן באמת מה קרה? הוא השתגע? אתה בתנאים האידיאליים אמר הוא... לא. הוא יודע שיש משימה. והוא פועל כדי לממש את המשימה. והרי זה נקרא לטפל בקרן. זה ביטוי אצל המקובלים שצריך לטפל בקרן. בסדר? אוקיי. יש ביטוי כזה. נעזוב כרגע, מה המשמעות? ושם הארי מדבר על התפילה שלו, ואיזה תפילה לא יודע, זה לא משנה. האדם יודע בדיוק מה המשימה. מילו את הארץ וחיפשו. איך אני עושה את הדבר הזה? מה לעשות? אני כרגע בבית ספר. עד מתי אני צריך להישאר בשיעור? מעצבן המורה. אפשר לצאת כבר? זה הדבר הראשון. נמאס לו כבר מהדבר, הוא רוצה לפעול. יש מדרש שמתאר שהוא היה יוצא, נכנס, יוצא, נכנס, יוצא, נכנס כל הזמן. אישה נשארת שם. אבל הוא... איך היו אומרים היום? HDDA. לתת לו רטלין. כן? כי יש לי משימה לעשות. כי יש לי משימה, אני אחראי, אני מודע לדברים. אני לא יכול להשאיר, אני השותף של הריבונו של עולם. הוא יחיד בעליונים, אני יחיד בתחתונים, אמר לי לעשות משהו, איך אני עושה את זה? בסדר, אז קיבלתי שיעור. בסדר, לא חייב לשמוע, זה בדיוק לכל מה שנאמר בשיעור הזה. בסדר, אז אני פספסתי כמה דברים, אבל אני יוצא למשימה. יפה, אז יפה, ואני רוצה, אגב, כבר כשהדברים לא בדיוק בכיוון הרצוי, בפסוק רב ג' בפרק ג', כן? יש פסוק גם כן שלא תמיד שמים לב למה שכתוב שם, כן? וישלחהו השם אלוהים מגן עדן. קודם כל זה נאמר רק על אדם הראשון. וישלחהו השם אלוהים מגן עדן. זה נאמר לאדם הראשון. מה עם האישה? היא צריכה להחליט. מה זה התוספת לעבוד את האדמה אשר לוקח משם? זה מיותר לחלוטין. שלא לדבר על הפסוק אחרי זה. ויגרש את האדם. סליחה, שלחת אותי. מה זה ויגרש? אז קודם כל מבינים שלא מבינים. לא, זה כבר משהו. כן? לא. זה ידיעה חיובית ביותר, כן? כי בדרך כלל חושבים שרק הפסוק השני כתוב. נכון? אבל יש את הפסוק לפני זה, מה אני אעשה? וישלחהו השם אלוהים מגן עדן לעבוד את האדמה. שנייה, מה זה לעבוד את האדמה? אז מניטו מסביר את זה ככה. בעקבות מה שקרה, יש גמרא מפורשת בתחילת עבודה זרה, שמתארת את התגובה של אדם הראשון בעקבות החטא, אני שם עכשיו במחאות. הוא ראה שהימים מתקצרים, ונכנס לדיכאון עמוק בגלל הדברים האלה, חשב שהכל בגללו, עד שהגיע בדיוק למה שחנוכה היום, כן? ואז הוא ראה ואז הוא אמר, זה הטבע, ככה זה עובד הסיפור הזה, לא ידעתי, עכשיו למדתי שיעור נוסף באסטרונומיה, בסדר. אבל מה החשש? בגלל הדיכאון, אני כבר לא רוצה לעשות שום דבר. רק עשיתי דבר אחד, זה כבר התברך קטסטרופה ענקית. אז אני אשב ואל תעשה את זה. ולכן כאן כאשר אומר לו הקדוש ברוך הוא וישלחהו השם אלוהים מגן עדן לעבוד את האדמה, זה אתה זוכר את המשימה? אני יודע בדיוק מה קרה בינתיים, אבל אני מזכיר לך את המשימה, היא לא התבטלה. תחזור לשם. אתה בשליחות. אתה לא יכול לבוא ולהגיד עכשיו בגלל מה שעשיתי אני מבטל את השליחות. אני לא מבטל את השליחות שלך. אני אומר לך, תחזור למה שזה. התגלתה בעיה, יש תקלה, יש תקלה. לטפל בתקלה. יש תוצאות לתקלה, זה נכון. הכל נכון, ידוע, עזוב. קודם כל, האם אנחנו מסכימים שעדיין המשימה היא המשימה? לא רק זה, אלא שאתה חושב שמה שיש בחוץ זה זר לך, מה פתאום? אשר לוקח משם, אתה משם. אתה לא מגן עדן. אתה בן אנוש. אבל לא בן אנוש אצלו, כן, במובן שהוא הבן של מישהו, כן? אבל אני ציפיתי, אומר לו הקדוש ברוך הוא, לקחתי את זה בחשבון, בשביל זה יש מושג שנקרא תשובה. זה נלקח בחשבון כבר במחשבת הבריאה. אני לא מופתע מהדברים האלה. אני יודע שבראתי אותך במצב כזה שאתה עלול ליפול. אבל הנקודה החשובה זה קודם כל האם יש לנו עדיין הסכמה סביב המשימה, כן? עכשיו מה התוצאה של מה שעשית? עכשיו אני אגיד לך, זה הפסוק השני, ויגרש את האדם. הלכת, חזרת, הלכת, חזרת, נגמר הסיפור. ויש כן מקדם לגן עדן את הכרובים. עכשיו זהו, זה היה יציאה חד פעמית. אין חזרה יותר. עכשיו אתה שם. שיעור נגמר. בתנאים שהוא נגמר, אבל הוא נגמר. בבקשה. תתחיל לפעול. לא.
הוא איתו, כן.
הוא איתו, הוא איתו, כן. זה לא אומר שמלכתחילה צריך לחתום.
לא, זאת אומרת, הוא לא נוטש אותו.
ברור. כי הוא נקרא אב הרחמן. הוא לא איזשהו, כמו שהיית אומר, איזשהו אל אכזב שמחכה בפינה ו... זה לא השוטר שעומד כאן ברחוב...
מה?
בדיוק, שמה, כן? ורק מחכה להוא ש... אלא מה? צריך לסיים את המשימה, לא? מה? מה? כן, ברור.
לא, אבל זה יותר מאוחר. אבל כאן הוא מספר...
לא, לא,
זה... אתה רוצה להמשיך כדי לא לחתור יותר. אז הקדוש
אומר, לא... אבל זה כל ההיסטוריה האנושית. זה עוד מצב טוב, והדור הבא זה עוד יותר גרוע, הדור אחרי זה שלא לדבר, ו-20 דורות זה נמשך ככה מקטסטרופה לקטסטרופה. זה ברוך הוא מזמן היה יכול לבוא ולהגיד. טוב, לא רוצה יותר את הדברים האלה. זה היום ונורא, כל התחלה. עד שמופיע האדם הראשון, אברהם. דרך עובר. ברחוב רבקה. ברחוב רבקה, אלה באים שהם עם יד החרוצים, שם יש עצור. מי שעומד בעצור לא רואה שום דבר, אז הוא מתקדם. ואז הם באים. זה בדיוק, זה...
כל יום, הם שלושה אנשים שם.
ולא יעזור, והם שם כל יום, כל יום. כל יום הם שם, טוב. אז לידיעתכם, שאתם בבאים מיד חרוצים פונים ימינה, להיזהר מאוד.
אני רוצה להגיד בכל מקום. גם ברוממה יש את זה.
זה ברור, יש עוד כמה.
אני רוצה להתוודות. מישהו רשם בשלט גדול לעצור משטרה או משהו כזה.
לא, אבל היום זה לא רלוונטי.
הם עדיין שם. זה סיפור בפני עצמו. צריך לשאול את אהרון ברק לגבי בוזגלו. מבחן בוזגלו.
צריכה
להצטער
על מחשבה שאני לא
שמעתי. זה... הבוזגלו... כן, טוב, ברור. טוב. בסדר? אז זה הסיפור כאן, לכן צריך לראות באמת מה קרה, אבל שוב. זה
אומר אני יכול לחזור,
לא
מגיע לי אפילו.
זאת השאלה של קין. גדול אבונים מנשואו, לפי הפירוש שרש"י נותן במקום, כן? שצריך לשאול, לקרוא את זה בסימן קריאה שאלה, כאילו, קח על עצמך וזה, זה התיאולוגיה הנוצרית, זה ברור. אבל זה לא סתם. כי באמת האדם עלול להיכנס לא רק לדיכאון, לחוס המס, בדיוק. זה מנתחל, זה משתק. כל ההגות של המזרח, אנחנו לא כל כך מכירים את זה, כן? הפחד מהמעשה. זה המזרח. לכן עדיף לא לעשות שום דבר. עדיף לא לעשות שום דבר, רק בתקופה האחרונה המזרח מתחיל להצטרף להיסטוריה העולמית, כן, אבל לפני זה... זה מה שקרה, סין, כל התרבויות האלה, במשך מאות שנים, לא רק סגורים. אם בודקים למשל את רשימת ההמצאות העיקריות של ימי הביניים והתקופת הרנסנס, כולם מסין. אבקת שריפה, המצפן, הדפוס וכולי וכולי.
היום מה שאתה לומד זה
הכל מסין. ברור, בסדר.
היום הכל מסין.
ואם בודקים מה הם עשו עם הדברים האלה, לעומת מה שהמערב עשה, עם אותם דברים, עולם שונה לחלוטין. יש דפוס? מה עושים? ציורים. במערב? מתחילים להדפיס ספרים. נכון? נשק. זה תפיסות שונות לחלוטין. ממה זה נובע? יש פתגם סיני שאומר, עדיף לשבת מאשר לעמוד, עדיף לשכב מאשר לשבת, עדיף למות מלשכב. זה אומר הכל. לא אומר הכל. המעשה ההיסטורי מביא בהכרח חטאים. מעשים לא מוסריים. זו התפיסה. אז מה עדיף? לא לעשות שום דבר. ולכן היה אומר מהליטול, זה לא מקרי אם הנזירים שלהם, יש להם איסור להוליד לילדים. צריך להפסיק את ההיסטוריה. כי כל מעשה היסטורי מביא בהכרח עוולות. לא, לא, אצל הבודהיסטים וזה. ברור, אבל מסיבה אחרת. מסיבה אחרת. בסדר, אבל מסיבה אחרת. מסיבה אחרת. שמה במזרח זה כדי לעצור סופית את ההיסטוריה. אם אין תולדות, אין היסטוריה. אצל הקתולים, כי זה מעשה בימי. זה לא רוחניות, איך יכול להיות? לא, 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 זה לא מומלץ מלכתחילה. בדוגמה של הכנסייה הקתולית, שזה לא מומלץ מלכתחילה. גם כן, כי אנחנו כבר ביום השמיני, כבר ימות המשיח כביכול לעולם הבא, אז הקיום יהיה בצורה אחרת. וזה לא יכול להיות שזה הרוחניות האמת. היה תמיד אומר מניטו על זה, מוזר מאוד שהקדוש ברוך הוא כאשר הוא מדבר עם אדם הראשון, אומר לו רק שני דברים. אחד, אכול תאכל, ושני פירור. וזה הרוחניות האמיתית לפי התורה. והם תפסו את זה בדיוק הפוך. לכן גם הדיוק של רש"י מיד בתחילת פסוק ד' על הפסוק, והאדם ידע את חווה אשתו, כי לפי התיאולוגיה הנוצרית, זה היה אחרי החטא. זאת אומרת, כדי לבוא לומר שהתגובה של האדם זה היה להוליד ילדים. ולכן זה לא בקדושה, כי הוא כבר מקולל, הוא כבר נפול, הוא כבר עבוד, הוא כבר כל מה שאפשר להדביק לו. כן? בא רש"י ואומר, מה פתאום? היה לפני זה. הם נולדו לפני. יש כאן מחלוקת יסודית בין התורה בצד אחד ובין הנצרות הקתולית. זה נכון שלפי סדר הפסוקים, אבל רש"י אומר לפי לא לא לא, זה לא עניין של עמותה. לא 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 לא. קודם כל זה נכון, וזה נכון בהרבה מקרים. שלכאורה כשמתייחסים לסדר הפסוקים, אז זה נשמע יותר בכיוון שלהם, כן? אבל יש לרש"י קלף, אין מוקדם ומאוחר בתור. כן? וחוץ מזה שמבחינה דקדוקית, כן? היה צריך להיות כתוב, אם זה נכון, לא והאדם ידע, אלא וידע האדם, כי ככה מדברים בלשון הקודש. ברגע שמהפכים את הביטוי, זה אומר שיש בעיה. מה זה בא לבטא לפי רש"י? הוא מצטרף לדברי חז"ל, שאכן, גם, אומר, גם ההיריון וגם הלידה קדמו. לא מספיק לא לבוא ולהגיד ההיריון, גם הלידה. זה לא משנה, לא צריך לקחת את המדרשים ולחבר אותם ביחד, כאילו זה מקשה אחת, כן? יש כאן מסר מאוד מאוד חשוב. איך אנחנו מתייחסים כל מה שקשור למערכת בין האיש ובין האיש. יש כאן שתי תפיסות שונות לחלוטין. שונות לחלוטין. נכון, כל זה קשור למושג התשובה.
אצלם לא יודע למה דווקא לבחור משהו כזה פסימי, כאילו מה יוצא מזה בסופו של דבר לאדם?
כי התפיסה שלהם היא בסופו של דבר התפיסה של הפילוסופיה היוונית. אמנם המקור הוא יהודי, אבל הם הלבישו על זה תפיסת עולם שבא מיוון. לאו דווקא פגני. מה זה הטרגדיה היוונית? בסוף הגיבור, אחרי מה איתו יאומר, זה חשוב מאוד לעשות את ההבדלה ההבחנה הזאת בין הדרמה של התורה והטרגדיה היוונית. הסיפור דרמטי בתורה, זאת אומרת יש מתח. אבל בסוף, כמו בכל הצגת תיאטרון טובה, כל השחקנים אוחזים אחד את השני ביד ומשתחררים. כי הסוף הוא סוף טוב. ביוון זה טרגדיה. הגיבור חייב למות כדי לפתור את הבעיה. ודבר שני, היוונים לא מוכנים לקבל את המושג הזה של תשובה. הזמן הוא בלתי הפיך. קרה מה שקרה, זה קרה. ולכן כאשר אתה בא ואומר שהוא עשה תשובה ולכן הוא לא אותו בן אדם, ובנתם אתה סתם אומר דברים הזויים. אם מישהו שבר משהו, זה נשבר. אתה לא יכול להתכחש לעובדה שזה נשבר. וגם אם אתה תדביק את הקד הזה בחזרה, יגידו שזה עדיין הקד שנשבר אותה. זאת אומרת, יזכירו לך את ה... את העובדה הפשוטה הזאת, אז איך אתה בא ואומר שכאילו לא קרה שום דבר? זו הבנה שטחית של התשובה. זה לא שלא קרה שום דבר, אם גרמת לנזק למישהו, תשלם עבור הנזק. זה במישור בין אדם לחברו, זה במישור הארצי. בית דין חייב לשפוט על פי המצב העובדתי. זה נשבר, יש נזק וכו'. בית דין של מעלה, זה בית דין של מעלה. מה? זה פותר אותי מהחיות? אם אני הולך לפני הדיין ואומר לו, מביא לו את כל הציטוטים של הגמרא, הוא יגיד בסדר, שכוח אתה תלמיד חכם עצום, ואתה לא צריך לשלם, אנחנו נשלם לך. מה פתאום? זה כתוב, אבל צריך להבין מה שכתוב. רוצח, יש גופה, אז עונש מיטה. מורגים אותך. והטענה ששמת כיפה גדולה ושהגעת לבית המשפט וציצית וזה, זה ממש, זה לא עוזר. בית הדין עוסק לפי העובדות. יש גופה. יש נזק, יש נזק. מה אני אעשה? ככה יהיה הלך. בסדר, אבל למעלה. בינתיים אני חי במציאות, לא? אני לא חי באיזשהו עולם דמיוני שאני לא יודע מה קורה שם. קודם כל, דיין צריך לפסוק לפי מה שעיניו רואות. בטח. אני לא יודע, למה להיכנס מיד לחשבונות של מעלה?
רואים את זה לפי החיים.
אני לא יודע, בדיוק.
מישהו היה וחזר וסיפר.
כן, יש כל מיני סיפורים, לא שראה מה שראה. טוב, הבנו את הפרינציפ, הבנו את הפרינציפ. בסדר? זה חשוב מאוד כאן, שוב, לראות מה שכתוב. איפה היינו? התנאי השלישי, הוא התנאי המהותי ביותר, הוא שאין יסוד לדרישה מוסרית, אם האדם אינו בן חורין. הנה בדיוק. כן? אם האדם אינו חופשי להתנהג כפי שהוא רוצה, אין שום אפשרות לבוא אליו בדרישה ולתבוע ממנו אחריות למעשיו. לא רק חופשי במובן של לבחור בין חלופות מוגדרות כטוב ורע, אלא חופשי לממש את מה שרצונו החופשי רוצה באמת. רציתי את הטוב, אבל אבל במציאות אין לי שום אפשרות לממש את הדבר הזה. אנוס. אנוס. מישהו יכול לבוא אליי בטענה? זה לא עד כדי כך פשוט. יש ברא מפורשת במסכת קידושין לגבי המקרים האלה. רציתי לעשות מעשה טוב, אבל מסיבה כלשהי לא יכולתי. איך זה נחשב? האם הקדוש ברוך הוא לוקח בחשבון את הכוונה שלי, שלא יצא בסופו של דבר לפועל, או שלא? זה כבר סיפור אחר. אבל השאלה השמה היא באמת, האם הקדוש ברוך הוא מצרף מחשבה למעשה או לא? והגמרא שמה עושה חילוק מאוד מעניין, שאם זה יהודי כן, אם זה גוי לא. חילוק מאוד 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 לא פשוט להבין אותו, מדוע העדפה. אבל זה קשור בדיוק לסוגיה הזאת. ישראל מושבעים מהר סיני. העיקרון שלא ידעתי, זה לא תופס לטוב ולרע בדברים. ולכן יש חשיבות גם למחשבה. אבל זה לא מצב של גוי. אי אפשר לבוא ולהגיד, מה, לא ידעת? לא, לא ידעתי. ידעתי, זה עדיין במחשבה. אז אם לא ידעת, גם כן, אז זה לא יצא לפועל, אי אפשר לחשיב את זה, כי עד שזה לא בא לידי ביטוי, לא יודעים למה אתה מתכוון. אצל יהודי זה בדיוק הפוך. תיאורטית לפחות. מה? זה לא עניין שבלב, זה עניין שבמחשבה. והמחשבה זה השלב שממש קודם למעשה עצמו. תלוי, אם זה היה מעשה טוב או לא טוב, גם יש חילוק כזה בגמרא. כן, נכון.
מעשה לא טוב,
נכון. כי אתה שוב, אותו עיקרון, אתה מושבע מהר סיני, יש היגיון בדברים האלה. עוד פעם, חשבונות הוא עושה, בסופו של דבר נשאיר לו קצת עבודה, לא צריך לעסוק כל היום בחשבונות של הקדוש ברוך הוא, הוא עסוק, כנראה מבוקר עד ערב לעשות פלוסים ומינוסים ל... לא, הוא לא. אבל זה ככה. קריעת ים סוף זה היה קל מאוד, כן, הוא אמר משה רבנו, נטה את ידך על הים ו... זה גם גמרא שצריך ללמוד אותה, כי זה לא כפי שחושבים. מה? שידוחים?
לא,
גם זה שידוח. למה? למה? מה המחשבה סביב ה...
להביא גבר ואישה לחיות בהרמוניה לאורך זמן, וגם...
לא, רגע, הוא עסוק רק בשידוחים, לא בהמשך. כן, צריך, לא, רק במפגש, זה הכל. אין זמן לעסוק בכל כך הרבה דברים. דווקא אם אני טועה, אני מסביר את הגמרא, זה לא רק הוא, זה שמדובר בסיפור הזה בזיווג שני, ולא בזיווג ראשון. מה? האמירה הזאת שהקדוש ברוך הוא, מה הוא עושה, כן. גם יש איזה קשר כקריאת ים סוף, מדובר בזיווג שני ולא בזיווג ראשון. מה? מה?
הדור הזה יותר
קשה. טוב, אני לא יודע, אבל זה חשוב לדעת גם את ה... שיש הסבר כזה ולא הסבר שרגילים לתת. טוב. מה? הרמב״ם מסביר בהרחבה בשמונה פרקים מדוע אי אפשר לתבוע חיות מוסרית כלשהי מן האדם, ואי אפשר לשפוט אותו ללא קיומם של שלושת התנאים המוקדמים האלה, ידיעת החוק המוסרי, הרצון הטוב וחופש האדם. זה כאן דבר חשוב, וצריך לזכור את התנאים האלה. זה מקובל על כולם, כן? זה לא רק הרמב״ם מבחינת התנאים האלה, כן? אני אומר כאן, הרמב״ם מבקש ללמד אותנו מדוע יש בכוחו של האדם הבריא בנפשו להתנהג באופן מוסרי ולבחור בטוב ולא ברע. מדוע יש בכוחו לפתור את הבעיה המוסרית? הרמב״ם קובע באופן נחרץ ביותר שזה תלוי באדם ורק באדם, ולשם כך הוא פותח את הקדמתו. בציטוט דברי הגמרא במסכת בבא קמא, ועלינו להבין מדוע. טוב, זה גמרא די ידועה, אבל לא כל כך פשוטה. אומר הרמב״ם כך, וכבר אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, היימן דבאי למהווה חסידה, מי שרוצה להיות חסיד, לא פחות ולא יותר, כן? מה עליו לעשות? לקים מילי דאבות. צריך לקיים את דברי האבות. ואין אצלנו מעלה גדולה מחסידות, אלא נבואה. אז במדרוג אצל הרמב״ם, חסיד זה מעלה ממש לפני הנבואה. זה לא כמו מה שרגילים, זה קדוש וכו' וכו', כן? והיא, אותה מדרגה של החסידות, כן, מביאה אליה, כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, חסידות מביאה לידי רוח הקודש. זה מה שאומר הרמב״ם. עכשיו צריך להסביר את הדברים, מה זה להיות חסיד. הרבה מניתו כאן, החסיד הוא מי שרוצה, מי שדורש להגיע למדרגה העליונה ביותר של הכרת האמת המוחלטת. למדרגת רוח הקודש, שהיא המדרגה הראשונה של הנבואה. לא? לא. תעלולים זה לא עוזר. זאת אומרת, אנחנו כאן ממש בדרישה, הרף הוא כבר למעלה למעלה, כן? אז אומר כאן, הקביעה זו של הרמב״ם היא חידוש של ממש, משום שאנחנו רגילים לחשוב שתכלית המוסר היא בסך הכל להפוך אותנו לאנשים טובים יותר, וההתנהגות המוסרית מאפשרת לנו להגיע לשלימות האנושית.
להסתפק במדרגה הזאת, זה לא
המטרה. אני אגיד את זה אחרת, וזה מה שמניתו אומר אחר כך מיד, כן? אם היו הדברים כמו שהם צריכים להיות, כולנו היו צריכים להיות נביאים. כי מבחינה זהותית זה המדרגה האמיתית שלנו. מיין לנו הדבר הזה? מי האדם הראשון? הקדוש ברוך הוא בורא אותו, מדבר איתו, זה נביא. כתוצאה מהחטא, איבדנו את היכולת הזאת מלכתחילה. פחיתות הערך שלנו מבחינה זהותית. זה התוצאה של החטא. זה מה שהרמב״ם
אומר. בעצם ההבנה של יכול להיות נביא? אמור להיות נביא?
לא שאני אמור להיות, שאני נביא. עובדה, הקדוש ברוך הוא לא מדבר איתנו. אנחנו לא כפי שאנחנו היינו צריכים להיות לפי הרמב״ם. כל אדם צריך להיות. זה לשים את הרף ב... כן? רגילים, מוסר, צריך להיות מוסרים. אומר הרמב״ם, מה פתאום? צריכים להיות נביאים. עד שלא הגענו לשם, לא עשינו שום דבר. הייתה, הייתה. מבחינת הרמב״ם? בית המקדש קיים, לא? זה שאתה לא רואה אותו, זה בעיה שלך. מה? לפי הרמב״ם, זה המצב הנורמלי של האדם. זה היה פשוט. יש נבואה, יש שכינה, יש בית מקדש, יש... העולם מתוקן. עולם מתוקן. זה עולם. אבל אחר כך מדוע לא זה ולא זה ולא זה, אז אפשר לעשות חשבונות וזה דברים האלה. אבל קודם כל אני אתאר לך את המצב. לא האידיאלי. האמיתי, כפי שזה ראוי להיות. כן? זה אדם, זה נקרא אדם. על כל השאר זה... כן, בוודאי. מה, אתה לא יודע שיש שכינה בהר הבית היום? אתה לא רואה את זה כשאתה הולך לשם? אתה רק רואה מי, אנשים שמסתובבים שם ושוטחים. אתה לא רואה טוב, אומר הרמב״ם. למה הכניס את כל הלכות בית המקדש וקורבנות במשנה תורה? זה לא רלוונטי. אז בידים אומרים, טוב, עוד מעט יגיע המשיח, אז בגלל זה הוא פסק. מה פתאום? זה לא הגישה שלו. הגישה שלו היא פשוטה מאוד. זה צריך להיות המציאות, ולכן אני אומר, מה צריך להיות במציאות? זה שיש בעיה טכנית כרגע, לא רואים טוב בשקפיים, זה בעיה טכנית. אבל יש שכינה, היא אף פעם לא זזה. אתה לא רואה. בעיה שלך, אתה לא רואה. הבעיה זה, מה אתה... כן, כן.
לא ראיתי עוד מביאים.
טוב. יש כמה תנאים, לא עד שזה... זה בסדר. ממש רף מאוד מאוד גבוה מבחינת הרמב"ם. אין ספק בדבר הזה. איפה? אבל מי שמגיע לרוח הקודש, זה שלב אחד כזה, עוד אפסילון אחד קטן, כדי להגיע לנבואה. כן. ש. עדיף מנביא. כן, זה נאמר בגמרא, כן. מה הקש? כן? לא, בסדר, זה אפשר לתרץ. אין בעיה. כן? לא יודע. אצלי כתוב וברמב״ם דווקא כשיש כמה תנאים כדי להיות נביא. צריך, בוודאי. כי צריך להיות חכם, נביא, צריך להיות חכם, עשיר וגיבור. ככה כותב הרמב״ם בעצמו. מה? נו, זה פשיטה. מה באמת? מאותה סיבה הרמב״ם לא כותב שיהודי צריך לגור בארץ ישראל. זה פשיטה, בוודאי. זה עוד... זה... לא! זה בא מאותה תפיסה בדיוק. הוא מדבר על המציאות המתוקנת. איפה יושבים היהודים? בספרד, במצרים, בזה. יושבים פה, אני צריך להגיד. בא הרמב״ן ואומר, אתה באמת, תפסיק עם הדברים האלה, ואתה לא אומר להם, בחיים זה לא יקרה. זה הוויכוח הגדול ביניהם. אחד מתאר את המציאות כפי שהיא ראויה להיות, צריכה להיות, והשני מדבר על המציאות כפי שהיא. ויש פח כזה שאומר הרמב"ן, אפילו אני כתבתי להם מכתב כשברחתי מספרד, מי הגיע בעקבות המכתב שלי? אף אחד. אף אחד, אבל הרמב"ם לא מבטר בדברים האלה, כן? אז אומר כאן, אולם הרמב״ם קובע כי תכלית המוסר היא השגת מדרגת הנבואה, הנתפסת על ידי רוב בני האדם כשלימות אל-טבעית, כמעט אלוקית. לא כך רואה הרמב״ם את הדברים. לדידו האדם האמיתי הוא הנביא, משום שהוא מגלה את הזהות האנושית האמיתית. כפי שהיא כבר במחשבת הבריאה. ההוכחה שכך הם פני הדברים היא שכאשר בורא הקדוש ברוך הוא את האדם, הוא מדבר איתו מיד. ואין בדיבור זה המופנה לאדם שזה אתה נברא שום דבר חריג. כך מתנהג עולם נורמלי, עולם תקין, מעלתו של האדם הראשון לפני גירושו מגן עדן מאפשרת זאת. לכן לפי הרמב״ם אדם אמיתי אמור להיות נביא, וכדי להגיע למדרגה זו על כל אדם להתנהג באופן מוסרי, משום שזהו תנאי, התנאי ההכרחי הקמאי להשגת מדרגת הנביא. התורה היא לא כאן כדי ללמד אותנו מוסר. היא כאן כדי ללמד אותנו איך מגיעים למדרגת הנבואה לפי הרמב״ם. זה סיפור אחר לחלוטין. אתה רוצה ללמוד מוסר? לא כאן. מילי דאבות. עוד לא הסברנו מה זה, כן? אבל זה לא בתורה. זה קודם לתורה. תורה לוקחת אותך, מוסרי כבר, ומאפשרת לך לעשות את המשך המסלול. טוב. נציג כאן, שבוע הבא אין שיעור. חנוכה אמור לי.
דווקא בשביל זה צריך שיעור.
טוב. להתאושש מלתת זמן להגיע למדרגת הנבואה.
אנחנו באור נקבל, אבל יערות על השם.